סימן תוף מם א', סעיף א'. הסעיף שלנו, סעיף א', עוסק בגוי שילווה ליהודי, והיהודי, תמורת ההלוואה, משכן לגוי את החמץ שלו. עכשיו השאלה היא, חמץ של יהודי שממושכן לגוי, האם היהודי עובר על החמץ הזה? האם הוא חייב לבאר אותו לפני פסח? בכך עוסק הסעיף שלנו, נקרא אותו בפנים. אומר השולחן ערוך, אינו יהודי שילבה לישראל על חמצו. גוי שילבה מעות ליהודי, והיהודי משכן לו את החמץ, שאם היהודי לא יפרע לו את ההלוואה, החמץ, המשכון, יהיה של הגוי. עכשיו השאלה היא, מה דין אותו חמץ? היהודי עובר עליו או לא? אומר השולחן ערוך, הוא משכנו בידו, המשכון נמצא ביד הגוי. ובנוסף לכך, ואמר לו היהודי, אמר לגוי, אם אני לא אפרע לך את ההלוואה, מעכשיו יהיה שלך אם לא אפרע לך לזמן פלוני. אם בסופו של דבר אני לא אפרע לך את ההלוואה, אז אני מקנה לך את המשכון לא משעת הפיראון, אלא כבר מעכשיו משעת ההלוואה. אם אני לא אפרע לך לזמן פלוני, החמץ יהיה שלך כבר מעכשיו. הדין הוא שבאופן כזה, היהודי לא עובר על החמץ, כי החמץ של הגוי. מוסיף השולחן ערוך ואומר עוד יותר, אפילו לא הגיע הזמן שקבע עד אחר הפסח, אפילו אם זמן הפיראון הוא אחר פסח, יוצא אם כן שכשהיה חג הפסח, החמץ עדיין היה של היהודי. בפסח עדיין לא הגיע זמן הפיראון. אחרי פסח בא זמן הפיראון, ואז, רק אז, היהודי לא פרה לגוי, והחמץ הפך להיות של הגוי. אבל בפסח, החמץ היה עדיין ברשות היהודי. בכל זאת הדין הוא שהיהודי לא עובר על אותו חמץ. ולמה? דמשהגיע הזמן ולא פרעו, נקנה לו למפרע. משעה שהגיע זמן הפיראון והיהודי לא פרע לגוי את ההלוואה, החמץ נקנה לגוי למפרע, כי הלא כך הם יתנו ביניהם. שאם הוא לא יפרע לו, החמץ יהיה קנוי לגוי למפרע. והב אלי חמיצו של אינו יהודי. החמץ נחשב כחמץ של אינו יהודי. נקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן ב' ומסביר את ההלכה הזאת שאנחנו עוסקים בה עכשיו. ואתם. דכיוון שהגיע זמן ולא פרעו, נקנה החמץ, נקנה המשכון לגוי למפרע. והב אלי חמצו של הקום שעבר עליו הפסח, הוא מותר אפילו באכילה. ולאוכי בעינן שיאמר לו מעכשיו, לכן צריך שהיהודי יתנה עם הגוי, שאם הוא לא פורע לו את ההלוואה, החמץ יהיה של הגוי למפרע. ויש גם תנאי נוסף, וגם שיהיה החמץ תחת ידו, כמו שהשולחן ערוך נקנה. הקדים ואמר, ומשכנו בידו, המשכון נמצא בידי הגוי. רק בשני התנאים הללו, שהוא יקנה לו למפרע והמשכון נמצא בידי הגוי, אז היהודי לא עובר על החמץ. מסביר המשנה ברורה, דמלא אמר לו מעכשיו, הרי היה בפסח החמץ של ישראל, אלא שאחר כך כשהגיע הזמן ואילך נקנה לגוי, ואסור בענה לכל ישראל. וכן, אם לא היה חמץ תחת ידו, למה צריך להדגיש שהחמץ נמצא ברשות של הגוי? כי אם החמץ לא היה תחת ידו של הגוי, לא נקנה לו החמץ כלל, אפילו על ידי מעכשיו, דבמה קנה, הלא לא משך אצלו. לכן צריך שהחמץ יהיה ברשות הגוי, משום שעל ידי זה שהחמץ ברשות הגוי, החמץ נקנה לגוי. צריך מעכשיו כדי שזה יקנה לו לפני פסח, וצריך שזה יהיה ברשות הגוי, כי על ידי זה שזה ברשותו, הגוי קונה את החמץ, אם לא, איך הגוי יקנה את זה? איך הגוי יקנה את זה למפרע? אומר המשנה ברורה ודעת כמה אחרונים, שאם היהודי יקנה לגוי את החמץ, אז לא צריך שהחמץ יהיה ברשות הגוי, כי יש כאן קניין אחר, ככה דעת כמה אחרונים, אבל, ויש מי שמחמיר בזה, ואין בביור הלוך. עוד דן כאן המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר שיכול להיות שהיהודי חייב לבאר את החמץ הזה לפני פסח. ולמה? כי עצם העובדה שיש ליהודי אפשרות לפרוע את ההלוואה לגוי, ואז החמץ נהיה, החמץ ממשיך להיות של היהודי, זה עצמו מחבר את היהודי עם החמץ. הלא, גם כאשר זמן הפיראון אחרי פסח, והגוי והיהודי יקנה לגוי את החמץ למפרע, ובסופו של דבר, גם אם היהודי לא פרה לו את ההלוואה, והחמץ נקנה לגוי למפרע, אבל בפסח עצמו, מכיוון שיש ליהודי אפשרות לבדות את המשכון, לבדות את החמץ, על ידי שהוא יפרה את ההלוואה, זה עצמו מחבר את היהודי עם החמץ, ובזה עצמו יש בעיה. נקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן ג' מכל מקום לכתחילה נסתפקו הפוסקים אם מותר לישראל ללוות באופן זה, אפילו בליבו שלא לבדותו, שכיוון שבידו לבדותו בפסח, אם כן אפשר, דאף על פי כן עובר עליו, ולכן ראוי להחמיר ולבדותו קודם פסח. למה? כיוון שעצם העובדה שהוא יכול לבדות, זה מחבר אותו עם החמץ. אז לכן צריך לבדות את החמץ לפני פסח. דהיינו, שהוא יפרע לגוי את ההלוואה, והחמץ יהיה של היהודי, והיהודי יבאר את החמץ. בסעיף קטן ד' אומר המשנה ברורה, שמדברי השולחן ערוך משמע, שהיהודי צריך להקנות לגוי את החמץ מאחשוב, גם עם זמן הפיראון לפני פסח. אף על פי שעם זמן הפיראון לפני פסח, למה צריך להקנות לגוי את החמץ משעת ההלוואה? למה שלא יקנה לו את החמץ משעת הפיראון, בשעה שהוא לא פורע לו? אומר המשנה ברורה, כי אם הוא לא יקנה לו את זה למפרע, אז יש כאן בעיה של הסמכתה. והגוי לא קנה. אז לכן גם עם זמן הפיראון לפני פסח, הוא צריך להקנות לו במאחשוב כדי שיהיה כאן קניין. והתם, סעיף קטן ד', בלא מאחשוב לא קנה נוכרי את משכונו, אפילו הגיע הזמן שקבעו ולא פרה, משום דהב אלי אסמכתה באלמה, וממילא החמץ של ישראל הוא באסור. אבל יש גם שמקילים בזה. עוד, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן A, שכל מה שמועיל, שאם הוא אומר לו מאחשוב והחמץ נמצא ביד הגוי, שהיהודי לא יעבור עליו, זה רק כאשר מדובר בהלוואה. אבל אם היהודי אומר לגוי, תשמע, אני אעשה לך דבר מסוים. אם אני לא אעשה לך, אני מקנה לך את החמץ למפרע. זה לא יעזור. רק בהלוואה שהגוי עשה ליהודי טובה, אז היהודי מקנה לו את החמץ. אבל אם מדובר באופן אחר, שהיהודי אומר לגוי, תשמע, אני אעשה לך דבר פלוני, ואם אני לא אעשה לך אותו, החמץ שלי יהיה קנוי לך למפרע. גם אם החמץ ברשותו של הגוי, זה לא יעזור, כי זה אסמכתה בעלמה. היהודי לא מרגיש מספיק חייב לגוי בשביל שהוא יקנה לו את החמץ אם הוא לא יעשה לו את הטובה ההיא. והחמץ לא נקנה לו. בסעיף קטן ווב, מביא המשנה ברורה, מחלוקת אחרונים. מה הדין באופן כזה שהחמץ אסור? כגון, הוא מסתפק המוגן אבום בלא אמר לו מאחשוב, זה אסור החמץ לעולם. אם מחויב לבדותו מן הגוי לאחר הפסח ולבערו, דמלו כנראה מתהנה שפורע חובו. הישראל לא אמר לו מאחשוב. והחמץ אסור אחרי פסח, כי הוא היה ברשות ישראל. כאשר הגוי גובה את החוב מהחמץ, היהודי נהנה מאותו חמץ, והחמץ הזה אסור בהנאה. אז דן, המוגן אברהם, מסתפק המוגן אברהם, הוא חייב לבדות את זה כדי שהוא לא ייהנה מכך. מעצם זה שהוא פורע את חובו. אבל המשנה ברורה מביא בשם האחרונים אחרים, ביסמייר ומקור חיים, שהם הסכימו להתיר. למה? כיוון שהישראל לא פורע לו בידיים. אלא עצם זה שהחמץ נשאר בידי הגוי, ממילא החוב נפרע. אז לכן הם מסכימים להתיר, אבל שהישראל לא ייתן לו את זה בידיים אחרי פסח, עם החמץ ברשותו של הישראל, שזה ודאי נחשב להנאה גמורה ואסור.